ככל שאיכות הכל משתפרת, כמות המאזינים יורדת, אני לא יודע, אולי זה אסתטיקת הפאנק של פודקאסטים?
אולי.
כאילו, פעם היינו הסקס פיסטולס, ועכשיו אנחנו פאבליק אימג' לימטים?
כנראה, סויד, מה ש... אנחנו צריכים את ארי פולמן כדי שיזכיר את האנשים שאנחנו קיימים.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, פודקאסט לקולנוע, אני תום שפירא ואיתי.
אביעד שמיר.
שנשמע קצת מבולבל, כי הוא שאל שאלה לפני שהתחלנו להקליט, ולא עניתי לו, בכוונה.
כן.
כן.
השאלה הייתה על איכות ההקלטה, אז תכתבו לנו בתגובות, שניכם.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ואז אנחנו מדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד. ספוילרים אותם, קצת.
יהיו ספוילרים. קצת. תדאגו, יהיו ספוילרים. אני יודע שאתם נורא רציתם, כתבתם למערכת, לכן יהיו ספוילרים הפעם.
כן, וכשאני אומר קצת, אני מתכוון, הכל. אנחנו נספיילר הכל.
כמה שאנחנו יכולים.
כן, אז עדיף לראות את הסרטים לפני שאתם מקשיבים לפודקאסט.
120 וכמה שלא יהיה פרקים.
אתם צריכים לראות את
כל... התפזרנו ברחבי הרשת, ככה.
אתם צריכים לראות את כל הסרטים שדיברנו עליהם לפני שאתם מקשיבים לכל פודקאסט.
כן, כי אנחנו מפתיעים.
כן, אז יש לכם, ובחלק מהם דיברנו על כמה פרקים, כולל פרק שבו דיברנו על 100 סרטים ב-100 דקות, אז אתם צריכים ללכת לראות...
זה יצא 9,438 סרטים.
כן.
לא כל הקלאסים.
אוקיי. אביעד, איפה אפשר למצוא פרקים ישנים של שורה שנייה באמצע? למקרה שכל הקשקשת ברשת הזאת לא הצבנה את מעט האנשים שעוד מאזינים.
מה שאתה אומר ברשת, כי שם אפשר למצוא אותנו.
רשת דייגים?
כן.
בסרט הרשת עם סנדרה בולוק, סרט קלאסי שעוד לא דיברנו עליו מסיבה כלשהי?
הוא לא מספיק קלאסי.
הוא יותר מדי קלאסי. אי אפשר למצוא בו פגמים, אין מה לדסקס אותו.
זה והאזרח קיין, כאילו, שום דבר לא משתווה אליו. יש לנו... עמוד בפייסבוק, שנקרא באופן מפתיע שורה שנייה באמצע. אתם יכולים לעשות לנו לייק, ואז אתם תגלו כשיש לנו פרק חדש.
ספוילר, זה בימי חמישי.
יופי. באופן מדהים זה באמת בימי חמישי, באופן קבוע.
פספסנו, אני חושב, שניים. וזה היה באשמת תוכנת עריכה גרועה.
כן, כן. אנחנו גם נמצאים באייקס, בעמוד שורה שנייה באמצע, שמתעדכן באותו יום כמו פייסבוק.
אלא אם אני מעלה אליו דברים ברביעי לילה, ואז אתה שקרן. ואז אתה שקרן, אביעד שמיר.
כן, רק שאני בודק תמיד ביום חמישי. יש לנו את העמוד שלנו באייטיונס. חפשו את המילה סרטים. תעבור לעברית, תרשמו סרטים. אנחנו שם. לא באמת בדקתי את זה, איזה שמועות. יש לנו בלוגים. יש לך בלוג?
כן.
יש בלוג? למי יש בלוג?
אנחנו כותבים בפלטפורמת האינטרנט הידועה בשם בלוגים, כי אנחנו זקנים. ורק היום אז מישהו הסביר לי מה זה טמבלר.
ולכן לכל בלוג יש גם עמוד בפייסבוק.
כן, אני כותב בעלילון, שנמצאים בעלילון.net ובעלילון בפייסבוק, ואביעד.
אני בשביל הזהב, שבגלל שהוא בוורדפרס אני לא אפרט את הכתובת שלו, אבל אתם יכולים לחפש בגוגל.
www.geocities.com//revach/.
משהו כזה. HTTP.
כן.
או שפשוט חפשו בשביל הזהב בלוג הקולנוע של אביעד שמיר בפייסבוק. יש שם עדכונים גם על ביקורות שאני מעלה, גם כל מיני מחשבות, במיוחד עכשיו לקראת האוסקר, מעלים מילוך עם כל הדיווחים. יהיה מעניין, יהיה מרתק, יהיה כיף, הוא.
מה הדבר אחד שיותר לבן מהאוסקר אביעד?
אני.
הפודקאסט הזה. רציתי שתשאל אותי מה. אתה לא טוב בסדר מיני בדיחות. נעבור לסרט הראשון להשבוע.
כן.
כן, אנחנו הולכים לדבר על...
I know there's things you cannot tell me. But also know there's a story here, and I think everybody will hear about it.
Do you think your paper has the resources to take that on?
I do. Do you?
The Boston priests molested kids in 6 different parishes over the last 30 years. The church found out about it and did nothing.
We haven't committed any long-term investigative resources to the case.
No, we haven't.
And that's the kind of thing your team would do.
Spotlight.
Guys, listen. Everybody's going to be interested in this.
Obviously, the church will fight us very hard.
Trying to get some background information.
I don't want you recording this in any way, shape, or form. Nothing.
We understand you've settled several cases against the church.
I can't discuss that.
There aren't any records of any of these settlements.
Nope.
When you're a poor kid from a poor family, and when a priest pays attention to you, it's a big deal. How do you say no to God?
Spotlight. הידוע גם בשם האנגלי שלו, Spotlight.
כן.
כן. סרט על רקדנית בלט צעירה שמגיעה לעיר הגדולה וצריכה לעמוד מתחת לאורות... לא, סליחה.
לא, זה האיש שנולד מחדש, עוד לא הגענו אליו. Spotlight.
Spotlight.
סרטו של תום מקארתי.
של תום מקארתי, שגם כתב את הסרט יחד עם ג'ו סינגר, שהוא לא זמר. ובסרט משחקים מרק רפלו, מייקל קיטון, רייצ'ל מקאדמס, ליאב שרייבר. אני תמיד מתבלבל, ליאב או ליב?
ליאב לדעתי.
כן. זה עם אי לפני אבי, אז אני מניח זה ליאב. ג'ון סלאטרי וסטנלי טוצ'י. אז הענק המופלא, בטמן, ומה רייצ'ל מקאדמס הייתה?
אני לא בטוח.
היא הייתה בסרט קומיקס.
אמרו שהיא הייתה
במה. היא הייתה לואיס ליין, לא?
לא.
בדארק, לא, במן אוף סטיל?
לא. זאת אמי אדמס.
נכון. יש להם אדמס בשם, מה אתה רוצה ממני? אמי אדמס, רייצ'ל מקאדמס, אותו דבר.
כן, וליב שרייבר, מה הוא היה? הוא היה סייברטוף, לא?
כן.
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 רק...
אתה הזכרת אותי שנולד מחדש, שינורית הוא כאילו בנורת העכבי שלו, כזה, גור, הוליווד!
וסטני טוצ'י, אני לא יודע מה היה בסרט גיבורי על, הוא היה במשחקי הרעב, זה נחשב?
הוא היה, הוא היה בקפטן אמריקה.
כן?
כן, הוא היה דוקטור ארסקיין.
היו שם יותר מדי דמויות.
אוקיי. אגב, אגב, אנחנו עדיין לא מדברים על האיש נולד מחדש, אני רק רוצה להזכיר, אני רק רוצה להודיע שראיתי אותו, לפני שהגלמתי את הפודקאסט הזה, ולמרות הסנה שלי נורידו לגיבורי הלו, הוא פשוט, הוא צילם סרט של וולברין. כאילו לא קוראים לזה וולברין.
אנחנו נגיע לזה בפרק הבא.
לוולברין.
עכשיו אנחנו מדברים על ספוטלייט.
כן.
אני אספר על מה זה.
כן.
כי מגיע לי.
כאמור, רק אתה נתבלט? לא.
ספוטלייט מבוסס על סיפור אמיתי. בשנת 2001 מגיע עורך חדש למערכת של הבוסטון גלוב. זה עיתון, זה משהו כזה, זה כמו אתר חדשות, רק בלי טוקבקים.
זה כמו ויינט, רק מודפס בתשלום ובלי פרסומות קופצניות.
ועם עריכה. ראית מה
הולך
שם? אתה ראית מה הולך שם?
זה לא כמו ויינט, כן.
העורך חדש מחליט שהוא רוצה... למעשה מביאים אותו כדי קצת להגביר את המחירות של העיתון, כי הם הולכים ומפסידים נתח שוק לאינטרנט.
הדבר החדש הזה שנקרא האינטרנט.
כן, the interweb.
זה עשוי להיות קצת מאיים על עתיד העיתון, אתם חושבים.
אנחנו נראה.
כן.
בזמן שהוא די מהר אחרי שהוא מגיע, הוא נתקל בסיפור די ישן על כמרים, שכומר שהוא אשם בניצול מיני של ילד, ולא הלך לכלא על זה. כולם אומרים שהסיפור כבר קבוע, שאין יותר מה לפשפש את זה, אבל הוא מחליט למנות את הצוות ספוטלייט, שמתמחים בסיפורים שאף אחד אחר לא שלא רוצה, כמו שהוא לא יכול להוציא מהם את האמת.
בשנת 1984, טייטונאים זה נשלח לכלא בעבור פשע שהם לא ביצעו, כעת הם נמלטו, ואם אתם, יש לכם בעיה ואתם יכולים למצוא אותם, תוכלו לקרוא לספוטלייט.
כן, אז מייקל קיטון הוא חניבל, הם ארבעה. הם ארבעה, ואני די בטוח שראית שהם מקדם CBA.
זה יותר טוב מהרימק הקודם של ה-AD80. כן.
ספוטלייט בדרך כלל בוחרים בעצמם את הסיפורים, אבל העורך חדש מתבקש. ולכן, העורך אגב נקרא מרטי ברון.
כן.
הוא יהודי. הוא יהודי מפלורידה שעבד לפני זה בלוס אנג'לס, בניו יורק. הוא לא מבוסטון, ובבוסטון זה בעיה.
יהודי מפלורידה זה כאילו, זה אנטי חומר לחומר של בוסטון, כי בוסטון זה,
זה קתולים אירים, כן.
קתולים אירים כן. ספציפית.
ויותר מזה, אם אי פעם ראיתם סרט על בוסטון, אתם יודעים שהעיר הזאת מוצגת כפשוט שכונה, שכולם מכירים את כולם.
לא. שכונה.
לא, זה...
היא מוצגת בתור שכונה.
לא, מבטא בוסטוני.
לא,
לא, לא. אתה בעיר הלא נכונה, ירביצו לך על זה. בוסטון היא מתוארת בהרבה סרטים בתור עיר שהיא באמת כולם מכירים את כולם, כולם מעורבים בפעילות עבריינית כלשהי ושומרים על קשר שתיקה, ומרטי ברון מגיע בתור אאוטסיידר וממנה את העיתונאים בערך הכי מוערכים בבוסטון לחקור את הכנסייה. זה משהו שלא אמורים לעשות, אבל הוא מריח סיפור ו... מבקש מהם לא למצוא דווקא כמרים מסוימים ש... שפשעו והועברו מהתפקיד כדי להעלים את זה, אלא לחשוף את... את השיטה. כי הוא משוכנע שיש כזאת. או כמו שכולם אומרים, אתה רוצה לתבוע את הכנסייה?
לא, הוא לא רוצה, הוא רוצה בסך הכל להגיע לאמת.
כן.
כן. אם צריך בדרך לתבוע את הכנסייה, אחד המוסדות הכי חזקים בעיר שבה הוא עובד עכשיו, שיהיה.
כן. תראה, יאמר לזכותו שמכיוון שהוא לא מבוסטון, אף אחד שם לא יודע באיזה רחוב הוא גדל ואיפה המשפחה שלו נמצאת.
יאמר לזכותו שהקלטת הדיבוב שלו אחרי הסרט הייתה מאוד מאוד עצלנית, או שלא ממש ברור לי מה קורה שם. אוקיי, זה סרט מעניין, אבל יש כמה, כאילו כל פעם שהדמות של ליאב שרייבר פתחה את הפה שלה, היא לא פתחה את הפה ויצאו מילים, ואני כזה, הוא מדבר מתחת לשפה?
אני מתחיל חשבתי שהוא שיחק טוב.
לא, זה לא שהוא שיחק רע, זה פשוט... לא, זה לא שזה חיכר, זה פשוט ניסיתי באמת להבין, כאילו זה אמור להיות כאילו מישהו שמדבר בלי לפתוח את השפתיים חצי מהזמן, או ש...
אני לא...
כי הוא יוש...
לא התקלתי בתיעוד של מרטי ברון האמיתי מדבר, אז אני לא יודע כאילו עד כמה זה דומה, הבנתי שהם מאוד מאוד השתדלו להיות קרובים.
זה מסוג ההקלטות שבהם אני ממש מצטער שאנחנו לא נגיד מצלמים את זה ביוטיוב, כמו שזאת האופנה ב... טוב, 3 שנים אחורה, כן, בוא נגיד ככה, אנחנו מאחרים, רק עכשיו הבנתי שאנשים עושים את זה. כי לא רק זה, יש בסרט הזה כמה בחירות משחק מאוד מאוד מוזרות, וראש ראשון...
אנחנו נגיע למארקרף או לא, אל תדאג.
אני חושב שאנחנו צריכים להגיע כבר עכשיו.
אני לא יודע מה הוא עושה.
אוקיי.
רגע, לפני שאני ממשיך, אני מאוד אהבתי את הסרט. עכשיו אני יכול לדבר על מארקרף.
אני חיבבתי את הסרט, כן, אוקיי.
עשיתי את הדיסקלמר הזה, אני יכול לדבר על מארקרף או לא, ומה לעזאזל הוא עושה פה.
מארקרף או לא מועמד לאוסקר, נכון?
כן.
כן.
גם סילבסטר סטלון מועמד לאוסקר השנה.
סילבסטר סטלון יותר מוצדק
עם מארקרף או לא.
סילבסטר סטלון... מארקרף לא על תפקיד משני?
כי זה אנסמבל, פח. גם ראית שמקה אדמס מועמד כשחקן משנה.
אוקיי, אוקיי, בסדר. טוב, אם היית מועמד כשחקן משנה זה היה קצת מביך.
כן.
מרק רפלו משחק את העיתונאי החוקר האמיץ מייקל רזנדס. רזנדס.
שם פורטוגזי.
כן. עכשיו, אומרים שהוא התיישב עם הבן אדם האמיתי לפני הסרט.
אני יכול להאמין.
וחקר איך הוא התנהג. אם ככה, לא ברור לי איך מייקל רזנדס האמיתי הצליח להוציא טיפת מידע ממישהו, כי אם הוא מתיישב בידי, הייתי בורח. עכשיו, עוד פעם, זה פודקאסט, אין צילומים. אני רק מבקש מהמאזינים... לתאר מישהו שמטה את הראש בזווית.
זה כאילו ברוס באנר נתקע באמצע הדרך להפוך להלק.
הראש שלו תמיד תמיד נמצא בזווית, וככל שמדבר איתך יותר, הוא מתקרב אליך יותר, ומטה את הראש יותר, אז בשביל מסוים אתה חושב, הולך לקרוא לו מה שקרה לרייגן במגרש השנים, כאילו פשוט הולך להתהפך לגמרי.
הדבר המוזר זה שאני מאמין שהוא נפגש עם הבן אדם אמיתי, אני מאמין שהוא למד איך הוא מתנהג, הוא פשוט לקח את זה כנראה לאקסטרים.
הוא מדבר, אתה יודע? אתה מבין?
זהו.
איך הוא מדבר?
מרק רפלו, בדרך כלל יש לו משחק שהוא מאוד מאוד אנדרטוני. זאת אומרת, אתה לא בטוח אם הוא משחק או שהוא עדיין עושה חזרות על הטקסט.
כן, כן.
ופה אין ספק שהוא משחק.
כן, כן, אני
מבין. הוא משחק אפילו, הוא אפילו משחק מעל למשחק הרצוי.
האם הטון הזה מעצבן אותך?
לא.
האם לשמוע אותו במשך שעה פלוס עשוי לגרום לך להתמוטט? סבים?
כן. שמע, שרדתי כבר סרטים אחרים איתו.
לא, אני בגלל שלא אוהב את מרק רפלו. את יודע מה אני חושב שקרה פה יותר משהוא ניסה לחכות בן אדם ואו לא הצליח או הצליח יותר מדי?
יותר מדי הצליח. כל הכבוד, אתה יכול להפסיק עכשיו.
כן. סליחה, זה קורא לדניאל דיי-לויס, לפעמים הוא מצליח יותר מדי לחכות מישהו ואתה כזה, תפסיק. אנחנו מעדיפים לראות משהו קצת יותר וירטואלי.
כן, אבל כשדניאל דה-לואיס מחכה מישהו יותר מדי, אתה פשוט שוכח שהיה בן אדם אחר.
זה כי דניאל דה-לואיס הורג את האנשים, לובש את האור שלהם, ואתה יודע, מעמיד פנים שיהיו הם. אין פלא שהגופה של לינקולן נעלמה מהקבר למשך הצילומים. בכל אופן, מה שאני חושב שקרה זה ככה. כל שאר השחקנים בסרט, שהם לא הבחור מפלורידה, עושים מבצע בוסטוני.
באסטון.
באסטון. באסטון. מרק רפלו באופן מאוד מפורש לא רוצה לעשות מבטא בוסטוני, כנראה כי הוא אמר, אהה, אם אני לא אעשה מבטא בוסטוני טיפוסי בסרט שבו כולם עושים מבטא בוסטוני טיפוסי, אני אזכה באוסקר, או לפחות יהיה מועמד אליו.
יש סיכוי.
יש סיכוי, הנה.
יצליח לו.
ולכן הוא בכוונה לא עושה מבטא בוסטוני, ובמקום זה עושה חיקוי של רוברט דני ג'וניור, משחק את מרק רפלו, משחק כתב חוקר.
יש פה כמה שחקנים שבכיף הייתי מעדיף בתור מועמדים לאוסקר. סטני טוצ'י מצוין פה, את ליב שרייבר אהבתי, למרות שלא ברור כמו כל כך מה עובר הדמות שלו, את, אני מנסה להיזכר בשם שלו.
יודע מה, גם רייצ'ל מקאדמס הייתה יכולה להיות שחקן משנה יותר טוב ממרק רפלו.
היא שחקן משנה יותר טוב ממנו.
כן, כן.
בריאן דרסי ג'יימס גם, הוא עושה תפך ממרק רפלו. קודם כל, אני לא יותר מדי מכיר אותו מדברים אחרים, אז אני לא יודע איך הוא משחק בדרך כלל, ופה יש לו שפם, אבל הוא נראה כמו בן אדם אמיתי, הוא לא נראה כמו דמות. הדברים שעושה, הוא מגלם את מאט קרול, שהוא גם מהצוות של ספוטלייט, והוא פחות בולט ביניהם.
כן, לדוגמה, הוא היחיד מהצוות שאין לבן אדם האמיתי שלו דף ויקיפדיה. כל האנשים האחרים שמגלמים מישהו,
כן.
את יכול להיות קישור לדף הויקיפדיה של העיתונאי הספציפי הזה.
ראיתי תמונה של האמיתי, הם מאוד דומים כשיש לו שפם.
לבריאן ג'יימס או למאט קרול?
כן.
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 סטנלי טוצ'י לעומת זאת כנראה...
זו שאלה דו כיוונית היה?
כן. סטנלי טוצ'י לעומת זאת קיבל הוראה בימוי. תחשוב שאנחנו בעונות האחרונות של... איך קראו לזה? בוסטון...
ליגל?
כן. לא. בוסטון ליגל? ליגל בוסטון?
בוסטון ליגל.
אחת מהתוכניות האלה של דייוויד קלי. לא, לא, כן. אבל הוא לגמרי משחק, אתה יודע, כזה דמות של עורך דין, צדקן.
כן, אתה יודע, נגיד, מייקל קיטון, יש לו את המניירות הקבועות שלו, והוא עושה אותן פה, וזה לא מפריע. למרק רפלו יש את המניירות הקבועות שלו, והוא לא עושה אותן פה, וזה עדיין מפריע. אוקיי, אני לא מת על מרק רפלו באופן כללי, מבחינתי...
אני לא מחבב את מרק רפלו באופן כללי.
מבחינתי, חוץ מג'וס ווידון, אף אחד לא הוציא ממנו הופעה שאהבתי.
תראה, אני אהבתי אותו בסרט על המתאבקים, אתה לא.
לא, אני לא אהבתי שום דבר בסרט בפוקס קאצ'ר.
כן. זה קצת מוזר שאתה לא אהבת אותו ואתה זוכר את השם, ואני כן אהבתי ואני לא זוכר. דרשני.
זה כמו ההורים שלך.
וואו! זה היה ממש אפל, אני חושב. אני רוצה להבין אם זה היה ממש אפל. זה היה ממש אפל?
לא, ברוס.
אוקיי. עוד עניין בנוגע לסרט הזה, וזה הרבה אנשים מהירו על זה לפנינו. טוב, גם על מרק רפלו לא הרבה אנשים מהירו. הבימוי עצמו. עכשיו, היה לנו בשנה שעברה כמה הערות על סרטים שלהם היה סיפור פשוט שניסו, אתה יודע, שבו הבמאי אמר, טוב, אין לי כל כך מה לעשות, אבל אני אעשה משהו בכל זאת, ואז יש לך את המצלמה המשתוללת.
בוא נעשה
את זה מאוד זווית. כן, הקאטים האינסופיים, אתה יודע, הפריימים הסופר מוגזמים, הבלוקינג של השחקנים שצועק כל כך, תראו אותי, תראו אותי, גדמת, שמחסה על סצנה שבה שני אנשים יושבים ומדברים.
וזה מעניין כי פה אנחנו מדברים על תום מקארתי.
כן, אז תום מקארתי עושה בדיוק ההפך. תום מקארתי כנראה אמר, תשמע, אני יודע שזה סרט קולנועי עם צוות שחקנים עצוב שמועמד, שבטוח יהיה מועמד לאוסקר, ידעתי את זה אפילו לפני שהתחלתי לביים אותו. מה אם אני אביים את זה כאילו זה סרט טלוויזיה עם תקציב של 20 שקל?
זה יצא טוב.
אני
מעדיף את זה על האלטרנטיבה.
אני מעדיף את זה גם על האלטרנטיבה במידה כלשהי, אבל פה חוסר ברא כאילו כל כך מוגזם.
ביחס לשני הספרדים הקודמים שתום הכרתי שראיתי, אנשי התחנה והאורח, זה בקצב היסטרי.
אוי, נכון, הוא ביים את האורח עם ריצ'רד ג'נקינס.
כן.
סניתי את האורח עם ריצ'רד ג'נקינס.
אפילו את ריצ'רד ג'נקינס?
לא שנאתי את ריצ'רד ג'נקינס, שנאתי את ריצ'רד ג'נקינס. מה?
אתה אוהב את ריצ'רד ג'נקינס.
כולם אוהבים את ריצ'רד ג'נקינס, זה לא חוכמה, אבל זה היה סרט היום ונורא.
ואת אנשי התחנה ראית?
לא.
אני ראיתי אותו, זה עם פיטר דינקלנץ'.
זה היה בדיחה לאנשים קטנים, תתבייש לך.
לא, זה היה בדיחה לאנשים באופן כללי. הסרט שהיה מאוד מוח ביקורתית, והוא מאוד 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 משעמם.
מישהו כתב על תום מקארתי פעם שהוא עושה סרטים קטנים, אתה יודע, סרטים קטנים ואישיים מהסוג שהם עוסק בנושאים חשובים, אבל הם כל כך קטנים וחשובים שאין לך שום סיבה בעולם לרצות לראות אותם מרגע ששמעת, כן, זה עוסק בנושא הזה. עכשיו, ספוטלייט הוא לא זה.
לא, אבל תראה, האורח נגיד, הוא עוסק בנושא חשוב, אבל הנושא משתלט על הסרט. ספוטלייט, הנושא הוא הסרט. זאת אומרת, יש לך, הוא מאוד מאוד ממוקד בסיפור שלו.
כן, כן. עכשיו, ספוטלייט הוא, עוד פעם, בלי לראות את אנשי התחנה, הוא כנראה הסרט הכי טוב של מקארתי, ועם כל הביקורות שאני אתיח בו עד הטחתי בו, אני מתיח בו ואתיח בו בעתיד הפרק, הוא לא סרט רע, להפך. הסיפור הבסיסי הוא כל כך מעניין, והשחקנים, אתה יודע, חוץ ממרק רפלו, עושים עבודה טובה, כאילו אף אחד לא, וגם מרק רפלו, אתה יודע, זה מוזר, זה לא היום ונורא, זה לא קטע שסיימתי את זה ואמרתי, טוב, זה הרס את הסרט לגמרי.
בניגוד לכל שאר השחקנים, אצל מרק רפלו פשוט זה נראה כאילו הוא יודע שהוא בסרט ואחרים פשוט מתנהגים טבעי.
סמי-טיבי.
הייתה לי הרגשה, כי כל שחקן אחר, גם יש את השני שמגלמים את הקורבנות, קורבנות התעללות מינית שגדלו, ששניהם שיחקו ממש טוב, והם שיחקו דמויות הפוכות לחלוטין. אחד הוא מאוד כזה שקט וקשוח, ואיש משפחה, והשני הוא הומוסקסואל מוצר, טיפה אסטרוטיפי אפילו בהתנהגות שלו, עם קול מאוד גבוה, עם התנהגות מאוד עדינה כזאת, והם שניהם היו ממש טובים. וזה האנשים שממש מופיעים לאיזה 5-10 דקות בסרט.
יש, התסריט עושה עבודה מאוד טובה, אני חושב, בלא לקחת אותנו ספציפית למקום מסוים, למרות שאתה יודע, ברור לך מההתחלה שהכנסייה היא בחור הרע בסיפור, הם מחביאים מנסי ילדים.
זה גם פרשייה די מוכרת, כן. אבל גם הסרט מתחיל רק שלא יהיו טעויות. הסרט מתחיל בשנות ה-70, בקטע שבו קומר מוחזק במעצר, ופשוט התובע הכללי בא לבקר אותו, והשוטרים, הסוערים יודעים שהוא הולך להשתחרר, כי הוא כן. לא יהיה אפילו משפט.
אבל הסרט, אתה יודע, הסרט יודע את זה, אבל הדמויות בתוך הסרט זה לא ברור. והרבה דברים שברורים לנו, אתה יודע, ברטרוספקטיבה לא ברורים, כן. אז לדוגמה, כשמפגשים עם מקורות הפוטנציאליים שלהם, עם אנשים שטוענים שהם ננסו לידי כמרים, או עם אנשים שחוקרים, חקרו מקרים של אונס בכנסייה, הם כל הזמן צריכים לחשוב על כאילו, אוקיי, כמה הבן אדם הזה אומר את האמת, וכמה הוא מונע מהמניע שלו, אתה יודע.
יש לו איזו אג'נדה שהוא רוצה לדחות.
לא, ברור שיש לו אג'נדה, על כמה האג'נדה הזאת מניעה אותו, אתה יודע, לזייף קצת בנתונים, להוסיף, אתה יודע, עוד 0% האנשים שנמצאו.
זה משהו שאתה לא רואה בהרבה סרטים בכלל שעוסקים בחקירות. פה ספציפית מכיוון שזה עוסק בעיתונאים אמיתיים שבדקו נושא שבאמת גם היה מאוד מפורסם, אז הם יכולים יותר להרשות לעצמם להטיל ספק באמינות של העדים.
וגם עוד פעם, הזכרנו בבדיחות את עניין האינטרנט שאנחנו יודעים בימינו שדי, אתה יודע, משמיד לאט לאט העיתונות הכתובה, ובשלב הזה זה עוד לא היה ברור לגמרי, זה היה רמזים לזה, אבל אין שלב שבו הסרט קם וצועק, אתה יודע, האינטרנט השמיד את העיתונות הכתובה ואז הוא מוסיף ואומר וזה היה החטא הגדול אם זה היה קורה ותודה לי לזה לא קרה, אתה יודע, רק בזכות העיתונות הכתובה יש לנו סקופים שכאלה, כאילו תאר לעצמך עתיד שבו אין עיתונות כתובה, הציל אותה עיתונות הכתובה, לכו ותקנו עיתון עכשיו ביציאה מהסרט,
כנסו לאתר עצומה וחיתמו,
לכו לישראל היום ותנו להם את הכסף שלכם,
הם מחולקים בחינם,
הנה לך. אז הסרט, אתה יודע, זה נמצא שם ברקע, אבל הסרט לא מרגיש צורך לצעוק את זה, ואת זה אהבתי.
אוקיי.
ועוד פעם, כי זה עניין אמיתי ש, אתה יודע, זה נושא שאתה די חייב לדון בו כשאתה יוצא מהסרט. אנחנו מתקדמים, אנחנו נעים בכיוון של עידן עיתונות שונה לגמרי, והשאלה אם בעידן עיתונות שבו, אתה יודע, אין לך צוותי תחקירים, יש לך בעיקר בלוגרים שכותבים על דברים שהם יכולים להגיע אליהם, ומידע שהם מוצאים ברשת, האם מישהו היה יכול לארגן תחקיר שכזה?
יש לי חיבה לסרטים שמביאים סיפור אמיתי כמו שהוא, זאת אומרת לא מנסים להוסיף עליו עוד דרמות ולגרום לאנשים מסוימים להראות יותר טובים או יותר רעים ממה שהם היו באמת.
כמו קינג קונג שלא ניסה לייפות את הקוף, כאילו הוא לא היה גיבור בסופו
לא,
של דבר.
זה היה באמת מאוד מאוד קרוב למציאות. וספוטלייט עושה את זה באמת בצורה שאני אוהב, אני מרגיש שמספרי לי מה היה, שלא מנסים לעשות לי מניפולציות, ברור שעושים מניפולציות, כי זה סרט, אבל אני לא מרגיש את זה, זה לא כמו שנגיד רון הווארד היה לוקח את הסיפור, ואז בעשר דקות האחרונות היית בטוח שאין סיכוי שהסיפור הזה יתפרסם, והבישוף הרשע מצליח לארגן את כל הכמרים סביבו, והם עומדים לקרוא לסגירת העיתון, ורק האנשים מהרחוב באים ועושים שרשרת אנושית סביב העיתון, ומוחאים כפיים, כי אצל רון האוורד תמיד מוחאים כפיים בסוף. הוא חושב שככה בני אדם מתפקדים.
או הגרסה של מייקל ביי, שבו ברגע האחרון העיתונאים מנסים להגיע למערכת, ואז פתאום כל הכמרים צונחים עם מסוק, שולפים נשק אוטומטי ומתחילים לראות בהם.
טוב, זה כי הכמרים הם חייזרים, ברור.
אבל למזלן הרב מפספסים, כי כל הקאטים גורמים להם לפספס. או הגרסה של פיטר ג'קסון, שבה הכמרים מזמנים שד ענקי, כדי לנסות לתקוף את מערכת העיתון, אבל זה בסדר.
לוקח לו שעה להגיע, זה בסדר.
כי מרק רפלו הופך בעצמו לטרול מפלצתי וצועק, "You shall not pass."
כן, זה בערך איך שהוא משחק פה, זה בסדר. אגב, אצל מייקל ביי הסיבה שמחתיעים כל הזמן זה כי הם יורים על פוטאג' מסרט אחר. זה גם כל כך קמצן, זה לא יאמן. מוצאים את תקציב של 200 מיליון דולר ועדיין קמצן.
הוא תמיד עושה את זה under budget.
כן, ברור.
וגם under IQ, under script, under acted.
לא, under acted דווקא, זה לא...
למרות שבאופן מוזר, אתה יודע, הסרט היחיד שהוא ביים על פי סיפור אמיתי, Pain and Gain, זה דווקא סרט ממש טוב. אז לא יודע, אולי צריך להתעקש מבין סרטים אמיתיים בסגנון שלו.
אולי.
הייתי שמח לראות את ספוטלייט של מייקל ביי, למה לא?
אף. לא.
טוב. מה, דיברנו, לאגנו קצת למרק רפלו.
בוא נלאג לבוסטון.
אוקיי. יש לך דעות ספציפיות על בוסטון, כאילו בתפקידה הקולנועי.
כן, בסרטים גם, בין אם זה סיפורו של וויל הנטינג, או בונדוג סיינס, או חוקי הפשע שיצא השנה, או השטולים שמרטין סקורסזה, בוסטון מוצגת כמקום מאוד לא סימפטי, אבל כאילו זר לא יבין. וזה משהו שבספוטלייט די משחקים עליו, שהם אומרים, מרטי ברון כנראה הסיבה שהוא כן מוצא בסיפור הזה עדיין עניין, למרות שכולם אומרים לו שאין בזה טעם, זה כי הוא זר. הוא גם לא קתולי, הוא גם לא מבוסטון, הוא פשוט... הוצנח מעיתון שנחשב ליותר איכותי, ומעשה קנה את הבוסטון גלוב, ורק בגלל זה הוא יכול באמת, מבחינת הדמויות בסרט, רק בגלל זה מרטי ברון יכול באמת לראות שמשהו לא בסדר. שיש פשוט הסתרה מוחלטת שכל הקהילה מעורבת בה, בין אם ביודעין או לא.
זה אפילו לא הסתרה. תמה מאוד חזקה בסרט זה העובדה ש... האנשים שמספרים על זה לא יכולים להאמין, לא כי הם, אתה יודע, העיתונאים בשלב מסוים מגלים שהם עצמם, אתה יודע, לעיתון היה את כל המידע, והם פשוט לא תרחו לחקור אותו לעומק, וזה לא בתור ניסיון להשתיק, זה פשוט כי...
לא מאמינים.
אפילו לא עניין שלא האמונה, הם לא יכולים לחשוב על זה, זה בכלל לא היה בספרת המחשבה שלהם, שזה יכול להיות כל כך גדול.
הם גם לא מתפיסה שהכנסייה היא משהו טהור.
כן, וזה תמה מאוד חזקה בסרט, העניין הוא שאתה מתרגל... לצורת מחשבה מסוימת על העולם, ואתה פשוט לא יכול לשנות את זה. יש את ה... דייביד פוסטר וולס, יש סיפור קצר מאוד נחמד.
פשוט אוהב להזכיר אותו.
כן, דייביד פוסטר וולס מתאים להכל. שבו הוא מספר, אתה יודע, אז דג זקן אחד שוחה בים, עובר שני דגים צעירים, ואומר להם, אי חבר'ה, איך המים? ואז הם ממשיכים לשחות, אחד פנה לשני ואומר, מה זה מים? כאילו, אתה...
מעניין.
לא, זה, אתה יודע...
אי חבר'ה, איך ההתעללות המינית?
ונחקר את הדברים האלה. אני מניח שאתה גם תיקח אחרי את המדיחות השואה בפרק הזה.
לא, אני משאיר לך אותה.
תודה. הייתה פשוט מינית משהו, סליחה.
אבל כמו שאחד מקורבנות האונס שמוצגים בסרט בספוטלייט אומר, הם באים הרבה פעמים משכונות קשות ומשפחות מפורקות, ומבחינתם הכומר שבא ואומר לילד, בוא תעזור לי קצת עם הטקס, בוא... תחלק לחם הדם של ישו וכל זה, הם מרגישים כאילו הם ממש נבחרו בידי
אביעד שמיר מלומד של הדת הנצרית.
אני פשוט חוזר על מה שאמרו בסרט. אז הם מסבירים את זה שמחיית הילדים האלה הכומר הוא סוג של אלוהים, זה מין מישהו שאתה לא רק שאתה לא יכול להתנגד לו, אתה גם לא חושב שבכלל יש סיבה להתנגד לו, מה שהוא אומר זה נכון. ואז כשהכמרים האלה פוגעים בהם, זה כאילו כל מה שהם ידעו על העולם פשוט נמחק ברגע, ואין להם שום כיוון. והאנשים שמוצגים פה בתור הקורבנות הם, רוב אלה שמדברים עליהם הם כבר אנשים מבוגרים, חלקם עם משפחה, אני חושב, הצעירים ביותר שמזכירים בכלל הם בני 30 ומשהו, זאת אומרת, הם אומרים, זה משהו שקיים גם עכשיו כביכול, אבל האנשים שמביאים לדבר הם אנשים שכבר שנים נושאים את הטראומה. אז זה נותן עוד איזה מימד של דחיפות לסיפור, לתת לו עוד סיבה למה הוא צריך לצאת. ומצד שני, יש כאן גם את השיקול של האורחים, שאומרים, אנחנו מצד אחד לא רוצים שהסיפור יתפרסם אצל המתחרים, אבל עדיין הם רוצים שיהיה להם את הסיפור הנכון. הם לא רוצים ליצור הסחת דעת על ידי זה שילכו אחרי כומר מסוים, או שיתנו לכנסייה באמת ההזדמנות להכחיש בזמן שהם עדיין עושים את התחקיר.
כן, זה קצת מעניין לראות את הסרט הזה, כשנדבר על הסרט הקלאסי שלנו. יש
הרבה דמיון.
לא, כן, אבל טוב, זה יהיה כל אנשי הנשיא, כן, ראיתם את זה בתיאור הפרק. בכל אנשי הנשיא יש הרבה סצנות שבהם העורך פשוט אומר להם, לא, אנחנו לא יכולים לפרסם את זה, אין לכם מספיק מידע. ועוד פעם, אני מדמיין את זה בעולם הפרסום שלמנו, והתגובה שלי היא, מה?
כן.
כאילו בעולם העיתונות שלמנו...
בגלל זה האינטרנט ניצח.
בעולם העיתונות שלמנו זה, לא, אנחנו לא יכולים לפרסם את זה כי עוד לא הספקתי לעשות קליק.
כן.
זאת הסיבה היחידה, כי החיבור לאינטרנט שלי נפל.
כי המדע של העמוד עדיין לא בצבע נכון.
עזוב מידע, כאילו, אתה יודע, בעולם שבו טוויט שמצטט מקור אנונימי שהוא כנראה כתבה מדי אוניין, כל מה שמספיק בשביל אתרי חדשות רציניים לפרסם, אתה יודע, דפור משמיעים הודעה כמו...
כבר פורסמו באתרים ישראלים ידיעות מאוניין.
כן.
ברצינות.
גם באתרים אמריקאים, גם בשורה שנייה באמצע?
לא. לא, לא, לא כדבר אמיתי.
האם אמרה מציאות אביעד?
כן. אגב, העורך של...
ואז בסר... לא, אבל...
בכל השם, שנייה, רק אציין, העורך שם הוא בן ברדלי. בן ברדלי הוא העורך של הוושינגטון...
פוסט.
פוסט, כן.
כל הדברים הטובים ממש הוא פוסט, כן, זה כזה.
ובספוטלייט, הסגן עורך של בוסטון גלוב זה הבן שלו. בן ברדלי ג'וניור.
השחקן או הדמות?
הדמות.
אוקיי.
אז הנה עוד קשר בין הסרטים.
אז בכל אופן, אז כשאנחנו מגיעים לספוטלייט, יש כבר את הקטע של, תשמע, הייתי רוצה לעשות יותר תחקיר, אבל העורך המשני אומר לו, אם לא נפרסם את זה עכשיו, מישהו פשוט אחר יפרסם את זה, ואנחנו נפסיד, כל עבודת המחקרה שלנו תרד לטמיון, כי לא נקבל כסף. אף אחד לא יקנה את העיתון. ויש, זה מוביל לכמה רגעים של... אני לא רוצה להגיד מתח מזייף, כי אני לא יודע עד כמה זה היה אמיתי, בהתחשב בכמה שהסרט הזה מנסה להיות מקורקע. זה לא כמו ארגו, אתה יודע, שמין הסתם הגזימו והגזימו.
לא, המטוס פורח לנו.
לא, אבל יש כמה סצנות שבהם, אתה יודע, מייקל רזנדס צריך לרוץ לבית המשפט כדי להשיג את התיקים הנכונים, ואם הוא לא ייכנס בזמן מישהו אחרי ייקח את התיקים, ואני חושב, אין לעיתון מתמחים לא שכר שיכולים לעשות את זה?
הם לא יכולים לעבוד על הסיפור הזה.
לגשת לבית המשפט...
כל הפרטים נמצאים רק אצל ספוטלייט.
לגשת לבית המשפט ולהגיד, היי, תן לי את התיק.
למרות שהם כן מבקשים שישלחו להם בדואר.
כן.
אוקיי.
אה, זה הדואר, אפשר לסמוך עליהם שהם ישכחו הכל.
תראה, צד שני, יש לך...
או שזה לא יגיע.
יש כל הזמן את הדרמות האלה ברקע, שאתה מודע אליהן רק בדיעבד.
כן, כמו שני מטוסים שמתנגשים בשני בניינים.
אוקיי, זה הדרמה הגדולה. הייתי בטעם משהו כמו השופטת שרוצים שתשרר את המסמכים ממשפט שנערך לפני כמה שנים, ועליו הם רוצים להתבסס, והם בטוחים שיהיה להם קשה איתה, כי היא בעצמה קתולית, ותגיד שאין לזה בעצם עניין לציבור, ומדי פעם מישהו מזכיר את השם שלה, ואומרים, כן, איתה יהיה קשה. ואז בשעה מסוים בסדר, אומרים, טוב, אז השופטת אמרה שאנחנו יכולים להשתגל בתיקים.
השופטת אפיפיור מקתולית הסכימה לשחרר את התיקים. ואז כשהוא מגיע לבית המשפט זה כזה, רגע, חלק מהמשפחים פה חסרים. האם הכנסייה העלימה אותם? לא, הם היו פשוט בחדר האחורי. ואז כזה, אתם צריכים להיזהר, עכשיו שאתם מתקרבים לאמת, אולי מישהו יעקוב אחריכם? לא. אולי מישהו ינסה לעשות לכם משהו רע? לא.
יש את
הקטע ש... אתה יודע,
יש את הקטע שהדמות של מייקל קיטון, רובי רובינסון, וולטר רובי רובינסון, רובי זה כינוי.
רובי רובינסון זה העורך של, העוזר עורך של דיילי ביוגל וספיידרמן.
הכל מתחבר.
כן. מה?
כן.
מייקל קיטון לא היה בספיידרמן?
העניין שפה רובי זה כינוי. זה ההבדל.
בסדר.
שם כנראה שהיה מלא שלו זה רובינסון רובינסון.
לא, שם מלא שלו זה רובי רובי רובינסון.
רובי
בובי רובינסון.
שכחתי שהוא נקרא גם השם סבא שלו, מצטער. משפחת רובינסון.
כן.
כן. יש קטע שבו איש ניגש אליו, אדם מכובד, קשור לכנסייה, ניגש אליו ב...
קשור בקבל, כאילו הוא מסתובב, הוא קשור לכנסייה פיזית.
לא רואים אותה. ניגש אליו באירוע ואומר לו, כי הוא מתחיל פשוט לדבר איתו, שאתה יודע, חבל שכאילו זה התפרסם, ושכאילו השם שלכם ככה יתחיל לדבר, זה שאתם נגד הכנסייה.
זה הגרסה הקתולית של איום המאפיינרים.
זה ממש התנהלות של מאפיה.
איזה נפש נחמדה יש לך. נקווה שמישהו לא יטיל עליה קטן. איזה תו וידוי נחמד יש, אבל מה אם מישהו לא יקבל את הוידוי שלך? ואז הוא כזה, אני אפיסקופלי. Damn it! אפיסקופלים ארורים.
כן, והתגובה שלו היא, אז ככה זה עובד. כי הוא פתאום קולט ש... כאילו, באמת, כל העיר עובדת כסוג של רשת לחץ, שזה משהו שהמצאתי הרגע. אני לא יודע אם יש דבר כזה רשת לחץ במציאה.
Forget it, Jack. He's Boston.
It's been town, כן.
אני לא יודע מה עשיתי, איז בוסטון? מה זה? זה צרפתי. זה מהגר צרפתי שהגיע. בוסטון, אני מצטער. אני לא יודע, ז'אק. Forget it, ז'אק. איז בין טאון. טוב, אנחנו מתקרבים, אני חושב שאנחנו מדברים די הרבה על זה, אז לפני שהקלטה
לגמרי. זה הדרך שהסרט לומר לנו ש...
בעצם הסיפור הרבה של המור. דעתך הסופית על ספוטלייט.
אני אמליץ אליו. הוא, אין בו דרמות גדולות וטוויסטים מפתיעים, אבל הוא מאוד מאוד יעיל בלהעביר את הסיפור שלו בלי לעשות ממנו משהו מוגזם.
אוקיי, אני חושב שהוא סרט מענה לצפייה, ויש בו כמה דברים מאוד מעניינים.
מתחשב בנושא שלו הוא די מבדר.
כן, זה קצת פסל. מתחשב באונס הילדים.
כן.
אבל... זה סרט כל כך א-קולנועי במהותו, שאני אפילו לא יכול להגיד לכם, אתה יודע, במיוחד במזג האוויר שנמצא בחוץ, בזמן שאנחנו מקליטים, אתה יודע, רוצו לקולנוע בגשם, זה לא מקס הזוהם, זה לא, זה בטח שלא האיש שחזר לחיים.
עד שהפרק יעלה כבר יהיה בהיר בחוץ.
ואז יהיה קר שוב, זה ישראל. Forget the Jack. זה מסוג הדברים שאני באמת יכול להגיד, אתה יודע, אתם יכולים לחכות להקרנה הטלוויזיונית.
אני אבל כן ממליץ לראות אותו.
כן, אני פשוט אומר, אני לא ממליץ, אני אומר שאפשר לראות אותו, אני לא אומר שזה משהו, זה מסוג הדברים שאני, אתה יודע, צריך לחפש, אתם חייבים לראות את זה, אל תפספסו.
למרות שאם אתם מוצאים את הגרסה ב-70 מילימטר, אז כל הכבוד לכם.
הגרסת האיימק של הסרט הזה. אוה, הידיעות ברקע מאוד ריאליסטיות.
ב-4D. אתה זז בזמן תוך כדי.
אני...
אתה נע בזמן האמת בכל סרט שאתה צופה.
כן, גרסת ה-4D של זה. אז אנחנו יושבים. לא קורה שום דבר.
טכנית, כל צפייה בסרט נעשית ב-4 מימדים, כי אתה נמצא במרחב תלת מימדים.
Time, Marty, time!
הזמן עובר בזמן שאתה רואה את הסרט.
The fourth dimension! כן.
כן, אז אני ממליץ, אתה ממליץ, אבל...
עם הסתייגות.
זהו.
ועם מרק רפלו. ואני מטה את... לכבוד מרק רפלו, אתם לא יכולים לראות, אני מקליט את כל הפודקאסט עם הראש מוטה ב-90 מעלות. זה מאוד לא נוח, אני מקווה שאתם מעריכים את ההשקעה שלי.
בגלל זה הוא מקבל אוסקר, או את המועמדות לפחות, כי הוא משקיע.
נעבור לסרט הקלאסי שלנו בשבוע. כן. כבר אמרנו מהו, אנחנו הולכים לדבר על... Unit 1 to Unit 2. What? We're home. Base 1 to Unit 1. Base 1 to Unit 1. Hold it, you mother! Hold it! Police! There's been a break-in at Democratic headquarters, and they were bugging the place. Woodward. Bernstein, you're both on the story now. Don't f*** it up. Redford. I'm Bob Woodward of the Washington Post. Mr. Markham, are you here in connection with the Watergate burglary? I'm not here. Hoffman. Hi, this is Carl Bernstein of the Washington Post, and I was just wondering if you can remember... All the President's Men.
The story of the two young reporters who cracked the Watergate conspiracy.
White House.
Howard Hunt, please.
He might be in Mr. Colson's office.
Who's Charles Colson? Did you know Howard Hunt?
Well, the White House said he was doing some investigative work.
What do you say?
They stumbled into leads.
Certainly it comes as no surprise to you that Howard was with the CIA.
No surprise at all.
They tripped over clues.
We'd like to see all the material requested by the White House.
All White House transactions are confidential.
This whole thing is a cover-up. It's right on our nose.
And piece by piece, they solve the greatest detective story in American history.
כל אנשי הנשיא.
על כל אחד מהם?
כן. אול, אני אחזור לשק. אול זה פרסדנט סמן.
הוא נהיה שם כאן עם הסוף. יופי. אז זה הולך להיות פרק מעניין.
סוחרים אותי לדובב את כל המבטאים בסדרות ילדים, אתה יודע.
כן. כל אנשי הנשיא.
סרטו של אלן ג'יי פקולה.
הסרט השני שלו שאנחנו מדברים עליו.
תזכיר לי.
בחירתה של סופי.
אל תזכיר לי, בבקשה, אני מעדיף לשכוח. על פי תסריט של וויליאם גולדמן, אחד אלוהינו, שמבוסס על הספר כל אנשי הנשיא, של קארל ברנסטיין ובוב וודרוד.
וודרוד.
בסרט משחקים דסטין הופמן, רוברט רדפורד, ג'ק וורדן, מרטין בלזמן, הל הולברוק, ג'ייסון רוברטס, ג'יין אלכסנדר, מרדיף בקסטר, נד ביטי, סטפן קולינס, פני פולר,
אתה לא מכיר את כל אנשי הנשיא עכשיו, כן. ואף מרי אברהם.
כן.
בתור סרג'נט פול ליפר, שאני אפילו לא זוכר איזו דמות זאת.
זה שקופץ את כל הזמן.
כן.
זה הסמל.
זה שקופץ על המות.
כן. תראה, יש פה שתי שחקנים שקוראים להם פני, אתה יודע. השנה היא 1972, אוקטובר 17, תדמיינו כתוביות כזה של טק 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 טק, שמראות לכם את המקום והזמן.
עכשיו, אם
קו אורך,
אם לא כתוב לך מול העיניים יוני, זה לא היה מצחיק.
קו אורך. קו רוחב. איש ביטחון אחד מסתובב במתחם ווטרגייט שבוושינגטון, והוא רואה אורות מוזרים שלא אמורים להיות דולקים בחדר מסוים.
חייזרים? חייזרים?
לא, 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 לא. תיקים באפלה קצת אחר כך.
חזרו.
כן. הוא עושה מה שכל איש ביטחון טוב צריך לעשות, הוא מתקשר למשטרה. מאוד לא קולנועים מצדו, כאילו הוא לא פורץ לחדר עם אקדח וצועק, אתה יודע, ידיים באוויר.
למי שלא
הבין את הידיים באוויר.
למי שלא הבין עליהם זה מוסס על הסיפור המאוד מפורסם שפרשת ווטרגייט.
אגב, איש הביטחון משחק פרנק וויליס, שהיה איש הביטחון במתחם ווטרגייט כשפרצו אליו. אז אתה יודע, ליהוק טוב מאוד.
כן.
הוא עושה עבודה נהדרת, אני חייב להגיד, כן. הוא קורא למשטרה, והמשטרה עוצרת שם לא אחד, לא שניים, לא שלוש ולא ארבע, אלא חמישה, count them five, burglars. אף אחד הם לא חתולי במיוחד. בכל אופן, במקרה, כתב העיתונות הצעיר, אחד בוב וודוורד, שעובד בשביל הוושינגטון פוסט.
זהו מקארל? זהו מקארל?
הרג'.
לא, ממש לא. מקבל הוראה, אתה יודע, לסקר את הסיפור, כי אתה יודע, הוא כתב צעיר, ואתה יודע...
כי אתה עיתונאי, תעשה את העבודה שלך.
לא, כן, וזה כזה, זה סיפור קטן, אתה יודע, כמה אנשים פורצים לחדר, זה קורה כל הזמן בוושינגטון.
במקרה זה המטה של המפלגה הדמוקרטית.
ובמקרה, לחמש מתוך חמשת האנשים האלה קשרים ל-CIA, ובמקרה, או שבמקרה הקשרים האלה קשורים, מקבלים תקציב מהוועדה לבחירתו מחדש של הנשיא ריצ'רד ניקסון.
ובמקרה יש שם כמה אנשים שבכלל טוענים שהם לא נמצאים שם בבית המשפט.
ובמקרה שנייה אחרי שאנשים האלה נכנסים לכלא, פתאום עורך דין מאוד מאוד יוקרתי מופיע כדי לשחרר אותם.
כן.
אגב, the committee to re-elect the president, או בראשי התיבות האמיתיים שלה, וזה באמת, המציאות עולה על כל דמיון, קריפ.
כן.
הם ניסו לשנות את זה אחרי זה ל-CRP, אבל לא, לא, לא. לנצח...
מאוחר מדי, אתם הארגון מג'יימס בונד הצעיר.
אתה זוכר את ג'יימס מונד הצעיר, כל הכבוד.
אני זוכר את הקלאסיקות.
ג'יימס מונד ג'וניור.
ובמקרה, קארל ברנסטיין, שגם עובד בעיתון באותו זמן, גם מתעניין בסיפור.
הוא זה עם השיער השחור.
הוא דסין הופמן.
כן, זה עם השיער השחור. זה השחקן היחיד בהוליווד עם שיער שחור באותה תקופה, אני בטוח.
רוברט רדפורד הוא השחקן היחיד שג'ינג'י תמיד. הוא עדיין ג'ינג'י.
בכל אופן...
בן 80 והוא עדיין ג'ינג'י.
ברנסטיין הוא כתב קצת יותר בכיר, עם קצת יותר ניסיון, והם תחת העורך בנג'מין ברדלי. יש הרבה שמות...
סיניור.
כן. יש הרבה שמות אליטרטיביים, אגב. הל הולברוק, לדוגמה. לא יודע. אולי זה משהו בתקופה.
זה השחקן.
בכל זאת, אתה יודע, בהפקה. הם מחליטים לחקור את העניין. מסתבר שלוודוורד יש מקור סמוי בממשלה בשם גרון עמוק. זה מקדים את הסרט פורנו?
אני חושב שזה היה...
בערך באותו זמן?
באותו תקופה, כן. זאת... מישהו השפיע על השני, לא בטוח מי.
כן, הדרמה הפוליטית...
זה היה הקרוסובר הכי לא נעים.
הדרמה הפוליטית המותחת גרון עמוק. ילדים, אל תורידו את גרון עמוק מחשבה שזה דרמה כן. פוליטית מותחת.
מה שמעניין שכשהסרט הזה נעשה, לא ידעו מי זה גרון עמוק. זה היה סוד שנשמר במשך קרוב ל-40 שנה.
כן.
30 שנה.
היום אנחנו יודעים שזה אופטימוס פריים.
לא.
מגטרון?
לא.
סאונדוויב?
לא.
וויל ג'ק?
זה לא מישהו מהרובוטריקים.
בטמן?
מספיק קרוב.
ניק פיורי?
לא, עברת כבר.
אוקיי. בכל אופן... איך זה יכול להיות לא משמר בדרכים? משנים צורה, אולי זה כן אחד מהם.
נראה לך שניק פיורי יהיה גרון עמוק? ניק פיורי נראה לך יעשה משהו בסתר?
בכל אופן, גרון עמוק...
הוא יבוא עם זעם האל.
גרון עמוק הוא מקור סמוי וסודי עמוק בתוך הממשלה, שמתקשר עם וודוורד, אתה יודע, באמצעים הקלאסיים שלפני עידן האינטרנט, רמזים בעיתון, הודעות בכדי פרחים, דגלים מורדים ומועלים.
אני חושב שהיום אנחנו קוראים לאנשים שמוצאים אותם סכיזופרנים.
טלטקסט, כאמור.
כן.
הוא אומר לו, follow the money. ואז השניים פוצחים במסע של פגישות, רעיונות והברות מצד אנשים שמתעקשים שלא, לא, לא, מה פתאום, לא אמרתי לך את מה שאמרתי לך הרגע. כן. לא אני... שמעת את זה ממני כי אני לא קיים ולא ראיינת אותי, ובכלל החדר הזה הוא אשליה שיתופית.
כן, ואני בכלל לא קשור לג'ון שהיה אחראי על העברת הכספים.
הנשיא ניקסון, לא שמעתי עליו, מי זה הנשיא ניקסון? נשיא של איזה מדינה הוא? כן.
דאם קומיז.
אוקיי, ואז אנחנו מגיעים לסוף. אני מעט לי, הסוף היה מאוד מוזר לי, כי הוא, אתה יודע, הסרט בנה, ופתאום כזה...
אתה יודע למה מוזר?
כן.
כי המציאות מתעלה על כל דמיון.
למרות שהספר מסתבר, המשיך עוד כמה מאות עמודים אחרי. זה כאילו, הם עשו איזה... קאט שבו בשלב מסוים...
היו להם עוד כמה שנים אחרי זה.
כן, הם עשו את זה... בשלב מסוים הנשיא ניקסון אכן נבחר מחדש, בזמן שהחקירה נגדו עדיין מתנהלת, כאילו החקירה של העיתונאים, לא של בית המשפט, ואז פתאום יש לנו קאט להסיפור מתפרסם וניקסון מודח.
כן. במונטאז'
כזה של כתבות... במונטאז' של כתבות קטניות, אתה יודע...
סרט של שעתיים ורבע, אני חושב שהוא יסתיים בזמן.
אני חושב שזה הפעם האחרונה שראינו את ה... טוב, לא העיתון מסתובב, אבל אתה יודע...
המדפסת מדפיסה, מכונת הכתיבה.
הם מאוד אוהבים את זה.
כן, זו דרך טובה, האמת שזו דרך טובה להעביר את הדברים שלא מופיעים על המסך.
חוץ מזה, עובדה ידועה היא שהצליל של מכונת כתיבה זה הצליל הכי מגניב בעולם.
דויד קוננברג גם חשב את זה, ואתה יודע איך זה נגמר.
זה נגמר נהדר, זה נגמר באחד הסרטים הכי טובים שלו, זה נגמר במקקים ענקיים שמקבלים הנאה מינית מזה שכותבים עליהם.
כן.
כן, כמו כל סרט של דויד קרונברג, כולל הסרטים המשפחתיים שלו, אני מניח.
כן, פיקניק בפארק.
אוקיי, אז...
עם סבתא.
כל אנשי הנשיא, קלאסיקה שבקלאסיקות, סרט אהוב על ידי כולם. אביעד, למה אתה שונא אותו?
אני לא שונא אותו, אני חושב שהוא החסר.
תמת, גם אני לא שונא אותו, אז מי מאיתנו יהיה, אתה יודע, האייקון קלאס?
אולי לא יהיה?
אפשר להביא את שוגי, הוא היה בפרקים הקודמים.
כן.
הוא עייף.
מי זה החבר שלו?
זה פויו. מאזינים ותיקים מאוד אולי זוכרים את העובדה שיש לי בובה, או כמו שאנחנו כבר נקראים לה אקשן פיגר, שמתארחת לפעמים בפודקאסט בתפקיד מאוד שתקני.
רגע. יש פה עוד אחד כמו צ'וגי, אני לא מדבר על
התרנגול. זה האחיין שלו, זה צ'וגי צ'וגינטון הערבי.
כמו רובי רובינסון?
כן. הפרק, אני מתפלל שאני אזכור לערוך את זה, תום אל תערוך את זה.
הערת עריכה, אל תערוך את זה.
מעולם לא הייתה הערת עריכה, אני לא יודע מה אתה מדבר. אוקיי, כל אנשי הנשיא אני חושב הוא מה שספוטלייט יכולה להיות אם היה לו קצת יותר תעוזה של בימוי והפקה.
תחשוב על איזה במה אתה אומר את זה.
אני אומר את זה לאלן ג'יי פאקו, מה הבעיה?
אוקיי,
כן, בחירתה של סופי ממש לא אהבתי. זה לעומת זו סרט שלוקח את אותו קטע, אתה יודע, זה סיפור אמיתי שבו שאנחנו שהם חושבים קונספירציה שאף אחד לא מבין בה פשוט כי זה כל כך... הנה הקטע בקונספירציה הזאת, זה כל כך מטומטם. בשלב הזה היה ברור לכולם שניקסון הולך להיבחר מחדש.
כן, לא הייתה לו שום תחרות.
זה, כאילו, התחרות שלו הייתה מובסת לחלוטין. הנטר אס תומפסון כתב ספר שלהם על העובדה שהדמוקרטים הולכים להפסיד ב-72. והם עשו את זה בכל זאת, אתה יודע,
כן.
מכוח ההרגל של עד עכשיו רימינו והפללנו ופרצנו וגנבנו.
ועד עכשיו לא תפסו אותנו.
כן. וגם נתפסו אותנו, כאילו, מי יעז לה, אתה יודע, מי יעשה מזה משהו?
שמתם בן אדם על הירח, אתם לא צריכים לרגל.
לא, אבל הם עושים את זה מתוך התפוסה של, אתה יודע, מי יתפוס אותנו? כאילו, מי יכול לדמיין בכלל שהנשיא של המעצמה הכי גדולה בתבל מעורב בכאלו שטויות, ברמה האישית מעורב בכאלה קשקושים? זה נראה כל כך לא אמין, אתה יודע, לחשוב על זה, וזה הדבר שעיתונים מתמודדים איתו, כשהם מבינים, אתה יודע, עד כמה גבוה זה מגיע, הם כזה, הם לא מתעצבנים, אוי אלוהים, מה חולה להם כזה. זה באמת מה שהאיש הזה עשה? הנשיא הנוכחי, הנשיא לעתיד, מתעסק בזה?
ומה שמעניין שזה לא רק הנשיא, כן. יש מערכת שלמה שמעבר לריגול, התפקיד שלה זה גם להעלים את זה, להעלים את הראיות, לדאוג שאנשים שיודעים מה קורה לא ידברו על זה, וכל פעם שוודוורד וברנסטיין באים ומנסים לראיין מישהו, אז ברוב המקרים המישהו הזה בהתחלה מסרב אפילו להופיע בפניהם. הם לא רוצים לדבר איתם, מפחדים שיקרה להם משהו, או כמו שחלק אומרים, אני פשוט נאמן לקבוצה שלי.
וכשאני אומר, הסרט הזה נעשה פשוט, זה כמו ספוטלייט, פשוט עם תעוזת בימוי יותר גדולה, אני מתכוון לדברים כאלה. קשה מאוד לגרום לה, אתה יודע, מישהו מדבר עם מישהו אחר בטלפון, והמישהו מהסס כל הזמן לראות כמו משהו גדול וחזק, אבל הסרט הזה עושה את זה. אתה מרגיש איך הפחד עובד בצד השני, או אפילו, עוד פעם, הדבר שכולם זוכרים, אני מניח, רוברט רדפורד מקבל עזרה, אתה יודע, מסתכלים אחריך, והוא יוצא מהבית שלו, ופתאום כל העולם נראה כמו הדבר הכי מפחיד שיש. כן. רחוב ריק, אני חושב...
הוא יודע, מביט לאחור, כן. ואימה, אין שם כלום.
הסצנה שבה הוא הולך הביתה, אני חושב שזה אמור להיות מחווה לקט פיפול, אני לא בטוח, כי זה כנראה הדוגמה הקולנועית הכי מוכרת של, אתה יודע, מישהי הולכת לבד, ואין שום דבר מאחוריה, חוץ מקולות של הרגליים שלה.
שהיה מסוים כל דבר הופך למחווה.
כן, לא, וזה פשוט דוגמה נהדרת לאיך לעשות זה, ואני חושב על בספוטלייט כשאומרים להם, אתה יודע, תיזהרו, אתם לא יודעים מי נגדכם, לא, לא, הכל בסדר.
אולי זה גם קשור לתקופה, ולמי שנתמודדים מולו. ספוטלייט מתרחש באמת ב-2001, ובמהלך הסרט... קורה ה-11 בספטמבר, לא מתמקדים לזה יותר מדי, רק שזה הופך הסיפור החדשותי הגדול. התקופה שלפני זה, האמריקאים הרגישו די בטוחים. הם לא היו פרנואידים כמו עכשיו, או כמו בזמן המלחמה הקרה. כל השעה הנשיא מתרחש באמת בעיצומה של המלחמה הקרה, כשניקסון בעצמו מאוד מאוד חפר לאנשים על האיום האדום שהיא בחוץ. אז הפרנויה כבר הייתה ממש מושרשת באנשים. ואז כשהבן אדם הזה שמזהיר אותך...
אני כל כך רוצה לעשות בדיחת על קבוצת כדורסל מסוימת, אבל אני לא מבין מספיק בכדורסל כדי לזכור לאיזה קבוצה יש איזו צבעים.
אורלנדו מג'יק.
אורלנדו מג'יק! אתה משקר לי, נכון?
הם קבוצת כדורסל?
דיברתי על קבוצה ישראלית.
מכבי קריית גת.
מכבי קריית גת.
לעזר אתם עם התלבושת הלבנה שלכם, שאין לה שום משמעות מיוחדת. אבל תחשב על המצב שבו הבן אדם שכל הזמן מזהיר אותך מהאיום שרוצה ממש לחדור לך עד לבית ולגנוב ממך את העצמאות ואת הזהות שלך, הוא בעצם זה שמנסה, הוא בעצם זה שמרגל אחריך, והוא זה שיכול לשלוח אנשים שיחסלו אותך. או לפחות שידאגו לזה שאתה לא תוכל למצוא יותר עבודה. זה פרנויה מועצמת.
ויש גם את העניין שבאמת פרשת ניקסון הייתה מין כזה קו המים בדרך שבה הציבור האמריקאי התייחס לממשל שלו. עד אז, אני מדבר על זה בהכללות, התפיסה הציבורית הכללית היא, אנחנו בוטחים בממשלה שלנו. כאילו, אתה יודע, אפילו אם אתה חושב שהנשיא הנבחר הוא מהמפלגה היריבה, והמפלגה הזאת היא חבורת חילות נוראית, אתה יודע, אנחנו בוטחים בממשלה שלנו. הדוגמאות הידועות, אתה יודע, בזמן...
FDR היה תכלס דיקטטור, אבל הוא הנהיג את המדינה גם ביציאה מהמשבר הגדול, וגם במלחמת העולם השנייה. מבחינתם הוא גיבור, אפילו שהוא השתמש בהרבה דברים שהיו מאוד לא דמוקרטיים.
ג'ון אף קנדי... כיסא גלגלים מחומש בטילין לדוגמה.
אני בטוח שהיו לו שם. ג'ון אף קנדי, עם כל הפרשיות שם מסביב, עדיין מה שזוכרים לו זה את הנאומים שלו, ואת הטיפול במשבר הטילין בקובה, אני חושב שזה
היה בזמנו. ואת מרלין מונרו.
זה מהדברים האחרים. זאת אומרת, גם אם היה משהו, סיבה לחשוד בנשיא, לא היו עושים את זה. והיום כשאתה מסתכל, אתה יודע, רק תחשוב בשבוע אחד בכמה דברים מאשימים את אובמה שהוא לא עשה, ואיפה היינו עם ניקסון באמת? האמת שוואטשמן די מתעסק בזה.
אובמה, איפה כיסא הגלגלים עם הטילים שלך? איפה הממשלה מסתירה אותו?
אצל ברני סנדרס.
דאם איט! לא, יש הליכון עם קרני לייזר, אני חושב.
יש לו הליכון שממומן בכספי הממשלה. לא ניכנס לזה.
אז כן, האמון הציבורי, אתה יודע, פחות או יותר נסדק אחרי הפרשה הזאת, לא רק בבן אדם, במושג. במושג ובמושג.
הנשיא מתפטר.
כן.
לא היה דבר כזה יפה. בישראל אנחנו רגילים לזה. אנחנו רגילים שאם אתה לא נחקר, אתה לא ראש ממשלה. אבל בארצות הברית לא היה דבר כזה.
אנחנו רגילים שהנשיא, אתה יודע, מתפטר ואז נבחר שוב.
לא, ראש ממשלה.
אני חושב...
הנשיא, אנחנו רגילים שהוא הולך לכלא, האמת. בוא נגיד
שהאחוזים, כמה זה?
הסטנדרטים ירדו בשלב מסוים.
האם, אתה יודע, צריך לעשות ניתוח אחוזי?
שניים ברצף זה הרבה שנמצאים...
כמה אנשים היו במשרה הזאת?
רובי ריבלין הוא עשירי.
אז באחוזים יש יותר סיכוי שנשיא יבצע פשע מאשר כל מקצוע אחר בארץ, כולל מפיונר אני חושב.
כן, 20% מהנשיאים בישראל נמצאו אשמים בפשע.
נמצאו אשמים, השאר כאילו, אנחנו לא יודעים איזה תקסים אפלים.
זה מהשזר הזה,
התקסים האפלים שלו, זימון השדים, הריקודים האפלים בלילות. כל אנשי הנשיא.
כן.
טוב או רע?
הוא טוב. שנינו אמרנו את זה.
עד כמה טוב?
הוא לא כזה
יש,
טוב?
יש לו לא מעמד טוב. כאילו מיתי. והשאלה אם זה בגלל הסרט עצמו, בגלל ש...
שיש זה בגלל הנושא שלו.
בגלל הנושא, ואתה יודע, זה סרט שאני מניח עיתונאים צריכים לראות, כי זה סרט על העיתונאים כגיבורים המוחלטים.
כן.
הוא בטוח לא הראשון, אבל הוא, אתה יודע, הוא זה שהפך את זה למשהו, The Crusading Journalist, מה שנקרא.
אני חושב שכן, תראה, לא סתם, עוד לפני שראינו את ספוטלייט, היה לנו ברור שזה הסרט שנשווה אליו, כי איזה סרט יש על עיתונאים שמגלים איזו פרשייה אפלה שהולכת הרבה יותר עמוק ממה שחשבו בהתחלה, ישר חושבים על כל אנשי הנשיא. וזה סרט שהוא, תראה, הצורה שבה הוא עשוי מאוד משתדלת להיות קרובה למציאות. עוד פעם, כמו שאמרתי, הספוטלייט לא מנסים לשנות בכוח את האופי של אנשים שהיו מעורבים, אלא מעשים באמת לעשות את זה יותר מציאותי.
אתה חושב שאנחנו מתקרבים לסוף של הז'אנר הזה כסרט שמתרחש בתקופה מודרנית? כאילו היה את שם המשחק לפני כמה שנים. שהיה...
שהוא די נשכח.
כן, הוא לא סרט רע. שם המשחק הוא מבחינתי סרט מאוד חביב, אבל...
הוא חסר שם.
אבל אתה יודע, גם שם עולה השאלה של... אתה יודע, כותבי החוקרים הישנים מול הבלוגרים החדשים, הסרט כמובן בעד החוקרים הישנים. והאם אנחנו מגיעים לשלב שבו הז'אנר הזה של עיתונאי חוקר בקולנוע יהפוך להיות כמו הקאובויים, אתה יודע, משהו שאפשר להציג רק כדרמה היסטורית?
תראה, הוליווד באוקיי, סרט, או סרט בחלל.
קאובויים בחלל?
כן, פרפליי.
זה יהיה מגוחך. אף אחד לא רוצה לראות קאובויים וחייזרים. מי חושב עליהם?
זה נכון, אף אחד לא רוצה לראות את השילוב.
כן, כאילו, זה רק רעיון
קלומטי. למעשה, כל סרט שהציג קאובוים וחייזרים נכשל מסחרית. באותו סרט, לא באופן כללי. בכל אופן, היתרון של ה...
האם גארדיאנס אוף דה גלקסי זה קאובוים בחלל?
לא, זה יותר בוסטונירים.
אוקיי.
אחד מהדברים המעניינים בהוליווד זה שהיא תמיד מפגרת טכנולוגית בלפחות 20 שנה. מבחינתם עדיין משאירים הודעות קוליות כדרך תקשורת לגיטימית.
אני זוכר שראיתי דיסק און קי בדי הרד הרביעי ואני כזה, וואו, שמו לב שזה קורה.
כן.
כן, קצת באיחור, אבל שמו לב שזה קורה.
ואז הם העבירו את זה לדוס?
לא, אבל אז הם השתמשו ב, אתה יודע, מקלדת תוך 5 שניות לפרוץ לכל מערכות המידע בארצות הברית, אתה יודע. כן. ריאליזם ממנו והלאה.
זהו, אז במקרה הזה אני חושב שבהוליווד עדיין תישאר איזו אווירה של, של באמת גבורה מיוחדת סביב עיתונאים חוקרים. לפחות ב-20 שנים הקרובות.
שזה מוזר כי בהוליווד די שונאים עיתונאים, אני חושב.
בדיוק, וזה הם עושים את זה עיתונאים לא מציאותיים. או יותר יכול עיתונאים שהיו מציאותיים, אבל הם לא מייצגים את רוב מה שנתקלים בו בתעשייה. אתה לא תראה סרט שהגיבור שלו הוא עיתונאי נחלולי כל כך. זה יהיה מדי פעם. אבל זה לא סרט שיצליח כל כך, כמו סרט על העיתונאי שחשף את הפרשייה.
כן, אני חושב, היה את פפרטי של גיבסון, אבל כאילו, זהו.
אמרת הכל.
טוב, אולי וודי אלן? היה סקופ משהו?
סקופ זה של וודי אלן.
כן, היה שם עיתונאים? אני לא זוכר. כאילו, קוראים לו סקופ, אז אני מניח שהיה בו עיתונאים.
כן, רק שזה מותחן ואשי יותר.
אבל כן, זה מעניין וזה שאלה של, אתה יודע, יש הרבה נוסטלגיה ברעיון הזה, כי עד עכשיו, אני לא כמספיק אחרי הדברים הזה, אני לא רוצה להגיד, אתה יודע, עד עכשיו לא ראינו עיתונאי אינטרנט מוציא סקופ גדול, אתה יודע.
אנחנו רואים אותם עושים את זה כל הזמן.
אבל השאלה היא...
הסקופים עצמם נעשו יותר קטנים.
לא, בדיוק.
יותר אבל... קשה לזעזע אותם.
אז השאלה של האם יותר קשה לזעזע אותנו, או האם כאילו, באמת, יכול להיות משהו, יש צוות מחקר כאילו מקביל, יש למקור... חדשות אינטרנטי בלבד, כן, אני לא יודע, your gawkers, your slates, your...
נניח שאתה מגלה שדונלד טראמפ העסיק אנשים, יודע מה, נניח אתה מגלה שעמותות ימין במימון ממשלתי העסיקו חוקר פרטי כדי לרגל אחרי ארגוני שמאל. זה קרה לפני שבוע ולא עשו מזה סיפור.
כן, כי כבר שום דבר לא סיפור כשזה דונלד טראמפ. אם דונלד טראמפ, אם יגלו
שום... אני מדבר ישראל אגב.
גם נכון.
בארצות הברית זה עוד היה קצת סיפור, אבל גם.
אבל זה התגלה על ידי כאילו אתר בלוג אינטרנט, או על ידי כאילו מחקר?
אני לא זוכר, לא, אבל העניין הוא שזה משהו שהופיע בחדשות, ולא עשו ממנו סיפור. ווטרגייט זה בערך אותו דבר, מה שקרה שם, אבל עצם זה שהממשל היה מעורב, הביא בסופו של דבר להתפטרות של נשיא מכהן. בפעם היחידה בישראל.
לכלי תקשורת כבר אין את הכוח הזה, פשוט כי יש, דבר ראשון, פחות אנשים קוראים אותם, ודבר שני, אתה יודע, סייקל הפניות, מה שנקרא, כל כך הרבה יותר מהיר, שאין זמן לסיפור אחד להיצמד.
אני גם חושב שפשוט אנחנו התרגלנו.
אני לא יודע אם התרגלנו, אבל יש מין כזאת חושב של שוויון העוולות, אז יכול להיות באותו זמן הודעה, אתה יודע, מישהי אמרה משהו ממש נורא בטוויטר, או אפילו... מישהי הייתה אישה בטוויטר, שזה אפילו יותר נורא בין
לא,
חלק ניכר מה...
אסור להיות אישה בטוויטר, כן. אסור להיות אישה ברשתות
חברתיות. ואתה יודע, ומיד, אתה יודע, מיליון נודניקים כן. מסתערים עליה, כי היא אמרה את המילה פמיניזם. ומצד שני יש לך, נשיא ארצות הברית הרגע הודעה שממשלתו מחביאה נשק גרעיני בבית שלכם, ושניהם יקבלו בערך אותה רמה של תגובות, כי למי יש זמן?
לא, תלוי מאיזה צד הנשיא, כי זה ישפיע גם על הצד של התגובות. בוא נגיד את זה ככה, דונלד טראמפ אמר שהוא יכול לראות במישהו באמצע ה-5th Avenue וזה לא יוריד לו קולות.
הוא אמר את האמת כאילו.
כן.
הוא לא שיקר.
אני מאמין שזה יוריד לו 2-3 קולות.
כן, האנשים שאירה בהם.
כן.
סטטיסטית אם זה ב-5th Avenue זה כנראה מישהו מצביע.
אבל אם בשנות ה-70 מישהו היה אומר את זה, מתמודד לנשיאות, לא הנשיא, הקריירה שלו הייתה גמורה. אפילו רק על עצם זה שהוא מעלה את האפשרות.
דאגלס מקארתור אמר כמה וכמה פעמים שלדעתו התגובה הכי טובה למפגינים אזרחיים זה נשק צבאי.
טוב, הוא לא היה נשיא בסוף.
לא.
אז אנחנו עדיין פודקאסט לקולנוע?
כן, פודקאסט לקולנוע, פוליטיקה, עיתונאות, בלוגים, תרבות, כל מיני דברים שאנחנו לא מבינים בהם.
כן, אומרי חיון קטן עלינו.
כן. אני חושב שנסיים. אני חושב שנסגור את המהדורה הזאת.
קיבלת הודעה מאיש ברצדים.
הצ'יף מבקש שנערוז את כל המידע הזה ונכין אותו לפרסום. ואמרתי לו, לא צ'יף, אני צריך לחקור את זה לעומק. והוא אמר לי, תשכח מזה, זה בינטה. אני אמרתי לו, לא, אנחנו גרים בתל אביב.
כן.
There are no beans here. ולמה אתה מדבר באנגלית?
אין לתל אביב כינוי מספיק טוב בשביל זה.
מדינת תל אביב?
הבועה? תשכח מזה, יעקב, זו הבועה.
ואז כזה.
יפה.
אני הייתי תום שפירה.
אני אביה שמיר.
ובפעם הבאה, פגש בסרטים.
כן. Maybe your cheeks